ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית פרק מספר 18. אני אביב מנוח.
אני ערן אבירם.
אלן ערן, מה שנשמע?
שלום אביב, לא חולה.
לשם שינוי. האמת שיכול להיות שאתה לא מספר, אבל פעם היית באנגליה מאוד מצונן הרבה, ואני מרגיש you adapted to the darkness.
לא, זה לא לגמרי נכון, אני עדיין מצונן. השנה, למרבה האירוניה, לא כל כך הייתי חולה עדיין. ואולי זה כבר יבוא חורף שלם, כשרק כולי סביבי כולם COVID-19.
כן, אתה יודע, מתברר שמנהיגי האימפריה הבריטית חושבים שצריך להדביק את כולם כדי לעבור את זה על ידי פיתוח חיסון עדר, ולא מה שכל שאר העולם רוצה לעשות למשל.
הרגע חזרתי מסיבור בחוץ, וזה היה פחות פוסט-אפוקליפטי מה שחשבתי שיהיה. אולי מאזינים בבית לא יודעים, אני לא יוצא הרבה החוצה באופן כללי, אני עובד מהבית, אני אוהב להיות בבית, נחמד לי כאן. אז עשיתי סיבור בחוץ, כמובן שמטפטף קצת, כי למה שלא יטפטף קצת תוך כדי, ויצאתי עם אשתי שכמובן נשארת עכשיו בבית, כי כולם נשארים עכשיו בבית, כי, ותעשו את זה גם אתם, אתם יכולים, תהיו בבקשה מודעים חברתית, וכן, אתה יודע, אנשים מסתובבים עם מסכות על הפנים פה ושם, ולחנויות מסוימות יש שלטים כאלה שהודפסו במדפסת ביתית, שמבהירים מה אין ויש להם, אבל בסך הכל, לא יודע, המצב רוח, בסדר. אולי זה הבריטים, אולי זה הסטיפ אפר ליפ או משהו, אבל בסך הכל, בסדר. Keep calm and carry on.
כן, אה? פה איפה שאני גר, אין הרבה שינוי. גם אני עובד מהבית. היציאה העיקרית שלי הייתה לאימוני קרוספיט, שלצערי בוטלו, אז עכשיו הבוקס שלי, שככה קוראים למתקן שבו מתאמנים הבוקס, הם מעבירים לנו תוכניות אימון דרך אפליקציה, ושולחים לנו סרטונים של איך לבצע כל דבר וזה, והם אמרו שמשבוע שעבר, משבוע הבא, כנראה גם התחילו לעשות לנו אימונים אונליין, אז זה נחמד.
ממש נחמד, ממש נחמד.
אני רק צריך לעזור את הכוחות ולגרום לעצמי להתאמן בבית, שזה קשה יותר מלנסוע לאיפשהו שיש לך כאילו קבוצה מסודרת ומאמן מסודר וכן הלאה. תמיד אמרתי שהחלק הכי קשה בלהתמיד באימונים זה לקום בבוקר ולהגיע אליהם, מאשר ממש לבצע אותם.
כן, כן, להפוך את זה להרגל, זאת בעצם הבעיה.
כן. אז זהו, אז אני מנסה לשמור על השגרה שלי בבית. זהו, אבל חוץ מזה פה, כאילו, אתה חי בקיבוץ, אז אין הרבה הבדל. הלכתי, נסעתי השבוע לקנות לקרי אוכל, כי גם היא צריכה שיהיה לה משהו לאכול בעת סגר, והמתחם קניות כמובן היה ריק, והחנות חיות, הבלבטית עמדה בדלת וקיבלה את ההזמנות בדלת, היה אסור להיכנס פנימה. זהו, ואז היא נתנה לכל אחד מאיתנו את מה שהיינו צריכים. היא אמרה שדיברה עם משרד הבריאות, ואמרו שהחנות שלה היא כזה חצי חיונית, ככה הם קראו לזה. לא חס וחלילה, כי אוכל לחיות זה משהו שהוא גם חיוני. טוב, היו כתבות השבוע, שבוע שעבר, על אנשים שזורקים את הכלבים שלהם בצל המצב, וזה כאילו, איך אנשים סוגלים לעשות דבר כזה. לא ברור. אבל זהו, חוץ מזה, כאילו, יותר מרגישים את הלחץ של אנשים מסביב, מאשר באמת משפיע לי על החיים כרגע.
טוב, יפה, אבל שביעשנו את כולם.
כן, נכון.
אנחנו פה בשביל אסקפיזם. בוא נאסקפסז.
כן. לא, אבל זה חשוב לתת קונטקסט לפרק הזה לאנשים שיעזינו בעתיד. אנחנו בהתיו של משבר הקוביד.
נקזים לזה לעתיד, זה פודקאסט אקטואלי.
כן, אבל אתה יודע, מה, אנחנו לא מדברים על הנתוני הזנה כל הזמן, ואנחנו יודעים שאנשים מאזינים גם אחר.
נכון, זה תמיד מוזר. זה תמיד מוזר לי.
טוב, אז בואו נדבר על זה שבעוד שבועיים יהיה פרק ה-200 של התוכנית. רגע, לפני שאנחנו נדבר על פרק ה-200, נדבר על מה זה התוכנית הזאת בכלל. דילגנו לכל הפתיח. שלום, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. אנחנו יודעים בזה שאנחנו לא מקצועיים במיוחד, ויש לנו מלא תקלות. בכל שבוע אנחנו מדברים על משחקי וידאו, תפקידים ולוח, מה שיחקנו ומה אנחנו רוצים לשחק, לפעמים עם מעט אקטואליה. אנחנו משדרים את התוכנית בשידור חי, בטוויץ', בערוץ isl.me, מילה אחת, ולאחר מכן התוכנית עולה בצורת פודקאסט לאתר isl.me, שם תמצאו את קישורי ההרשמה לאפליקציה המועדפת עליכם להזנה לפודקאסטים. יצא לי איכשהו אינטונציה קצת של רן לוי, אולי בגלל שאני מקשיב כל כך הרבה
לשלום עושים תוכנה. שלום, עושים הבאים לעושים היסטוריה.
אז זהו, שאני לא מקשיב לעושים היסטוריה, אני מקשיב לעושים תוכנה, והוא פשוט מקריין את כל, את כל הפרסומות. אז יש לו אינטונציה מאוד ייחודית לרן לוי.
נכון.
כן, אז עכשיו נדבר על פרק ה-200, שיהיה בעוד שבועיים. זה מיילסטון מאוד גדול בשביל הפודקאסט, אחרי 5 שנים. וכמה דברים שהולכים לקרות לקראת פרק ה-200. קודם כל, יש עיצוב חדש לאכול, כאילו לערוץ, ולעמוד של הפודקאסט, ולסושיאל מידיה, ואחרי פרק ה-200 גם קאבר אימג'ז של כל פרק יהיו עם עיצוב חדש וכן הלאה, ועם העיצוב הזה יש גם מרצ'נדייז, אתם יכולים לקנות חולצות וספלים ופדים לאחבר, גם של הפודקאסט האח באנגלית, האח הקטן, הברן, שהוא קצת כנראה הולך להיכנס לפגרה עכשיו, כי עומר קפלן הוא בן אדם היחיד בערך שצריך לצאת מהבית שלו בשביל להקליט פודקאסט במקום הפוך, ואין לו פשוט עכשיו איפה להקליט פודקאסט, כי סגרו את כל המקומות שאפשר להקליט בהם פודקאסטים. כאילו, הוא אפילו בדק את ה-common room של הבניין שלהם, ואוסרים לשבת שם. אסור, אין common יותר. בעת מגפה, אין common areas. אז צריך לבדוק מה נעשה עם הפודקאסט הזה. ערן, אולי אני אגייס אותך להחליף את עומר בזמן המגפה, ולהקליט איתי.
And welcome.
Yes, and welcome.
And fertile of growth. A weekly podcast.
כן, זה הפודקאסט האחר שלך.
נכון.
זהו, חוץ מזה, בענייני פרק ה-200, אז כאמור, זה הולך להיות בעוד שבועיים, בשני לאפריל, יהיו פה כל מיני מגישים של הפודקאסט, מכל דורותיו, ואם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, אתם מוזמנים לעשות את זה, אפשר לשלוח לנו, נגיד, באימייל, gamebrewing@isl.me, בפייסבוק, בטוויטר, בדיסקורד למשל, isl.me/discord, אני, מאז שהתחלתי לעבוד בסטרים אלמנטס, דיסקורד זה המקום שאני נמצא בו, מרגע שאני קם בבוקר ועד שאני סוגר את המחשב בערב, זה אמצעי התקשורת הנפוץ ביותר שלנו, אז אם אתם רוצים למצוא אותי בדיסקורד, אתם יכולים לעשות את זה. זהו, שלחו לנו שאלות, נענה עליהם בפרק ה-200, יהיה סבבה, אגוזים. אני אמרתי שנקליט בזום לפני שהיא הפכה להיות סופר דופר פופולרית, לאור המצב. כן. הלאה, אז אנחנו רצינו אסקפיזם, אבל לאור המצב אנחנו צריכים לדבר על הדברים שלנו בחינם, אז אנחנו נדבר על זה.
זה סופר אסקפיזם.
סוג של...
אנחנו מחלקים
מלא דברים בחינם, שיהיה לכם מה לעשות כשאתם בבית. Ian Ward, free stuff during the pandemic, יפה, לא ראיתי את זה.
נכון, יהיה עכשיו קישור בהערות הפרק שאני הוספתי הרגע. של ריכוז ב-Ian World של כל הדברים בחינם, ממש ברגע זה הוכרז על Changing the Dreaming 20th Anniversary Edition. עכשיו, חשוב לציין, בגלל שהפודקאסט הזה עוסק בכל המשחקים, שאנחנו מדברים רק על משחקי תפקידים. כי משום מה, זה התחום היחיד שבו כולם החליטו לחלק בחינם.
כן, עד כה, פשוט זה התחום עם הכי מעט הוברד לקבצים דיגיטליים, אז אתה מרגיש בנוח לתת את המשחקים שלך בחינם. אני כן ראיתי, נגיד, את Daily Magic Games, שלחו אימייל עם כל הקטלוג שלהם בערך ב-50% הנחה, דברים כאלה. סטים כרגע עושים סוג של פרומושן למשחקים שיש להם דמויים, שאפשר לנסות בחינם, אז אם אתם נכנסים לסטים, אתם יכולים לעשות את זה, כל מיני דברים כאלה, כי כאילו, אתה לא יכול לתת בורד גיים בחינם, כי הוא עולה כסף לייצר אותו.
כן, אבל אתה יכול לתת משחקי מחשב בחינם.
זה נכון. זה נכון, עד כה לא ראיתי, כן ראיתי, כשאני פרסמתי את ה-itch.io שלי, אז ראיתי עוד איזה בחור שפרסם את העמוד מבצעים באופן כללי ב-itch.io, שכן אפשר למצוא שם כל מיני דברים בחינם, פשוט itch.io זה קצת hit or miss, כי יש שם המון דברים ניסיוניים וסופר אינדי. כאילו, אם אתם חושבים על משחקי אינדי בסטים, אז משחקים ב-H.I.O. הם סופר דופר אינדי. אז, אז גם שם אפשר לנצל. אבל דברים שלנו, אז קודם כל, ונור פלאים וקוסמים קטנים, אתם יכולים לקבל לותקים דיגיטליים בחינם, בחנות גיבורים הישראלית, ספציפית שם תוכלו למצוא את כל השלושה, ובחנויות שלי תוכלו למצוא את ונור ופלאים, ice.me/drive יוביל אתכם לדרייב טרו RPG ששם אפשר למצוא את זה, וגם ice.itch.io, כמובן שכל הקישורים יהיו בהערות הפרק. ואירן, מה יש בקטלוג שלך?
אז ככה, אנחנו שחררנו ממש אתמול את משחק תפקידים של קריסטל הארט הבסיסי ב-Pay What You Want. זמין עכשיו לרכישה, זה כולל אפס, אם אתם רוצים to pay אפס, אתם יכולים לשלם אפס, מה שנוח לכם, כמה שמתאים לכם, המחיר מומלץ הוא $20, כי זה המחיר שבו אנחנו פשוט בדרך כלל מוכרים את זה, בדרך RPG, כמובן אפשר להגיע לשם דרך האתר שלנו גם כן, upto4players.com/crystalheart, ובנוסף, העלינו את הקומיקס עצמו בצורת PDFים. לדרייב טרו קומיקס, גם כן ב-Pay What You Want, כי לא לכולם נוח לקרוא את זה באתר שלנו, ואנחנו מבינים את זה, אז עכשיו אנחנו מעלים את זה כ-PDF, כדי שתוכלו לקרוא את זה, ולהעביר את זמנכם בנעימים, זה בערך שעה וחצי של קריאה, שזה תמיד מפתיע אותי, אבל זה מלא מלא עמודים, אז זה לוקח מלא זמן.
או אתה יודע, אם יקרה מצב שהקוביד יהרוג את האינטרנט, אז יהיה לנו את ה-PDF שמור אופליין, ונוכל לקרוא אותו, כי לא יהיה אינטרנט.
נרגעתי. הקוביד לא ירוג את האינטרנט, האינטרנט יהיה בסדר. והדבר האחרון שאלינו זה טוקנים למשחקי אונליין. למי שרוצה לשחק קריסטל הארט אונליין, אז יש שם 130 טוקנים שאביב יצרה, בסגנון ובאופי של רול 20, אם כי כמובן אפשר להשתמש בהם בכל דבר, וגם זה pay what you want עכשיו. אז אתם מוזמנים בהחלט לשחק קריסטל הארט אונליין. הדבר היחידי שאנחנו לא מחלקים בחינם בעצם זה Savage Worlds, שזה החוקים בסיסיים שצריך כדי לשחק את כל זה, אבל זה עולה משהו כמו $10 ה-PDF של זה, אז זה, ובכל מקרה מדובר בשיטה נהדרת שכדאי שיהיה לכם בכל מקרה. וזהו, כמובן אם יש לכם איזשהן שאלות, בעיות או הצעות, או שאתם רוצים הרפתקאות, שגם כן שתיים הן מוצאות בחינם כבר שנים, אין שום בעיה, תפנו אליי חופשי, או אלינו, comics@uptoforplayers.com, אנחנו רק רוצים שתשחקו קצת, ושיהיה לכם נחמד.
כן. קרי בא אליי להגיד שלום, היא מאוד מוטרדת מכל העניין.
טוב, כלבה טובה.
כן, מאוד. גם הסתפרה שבוע שעבר, אז עכשיו היא גם נראית יפה. מה עוד רציתי להגיד? רציתי להגיד ש... אם אתם מאזינים לתוכנית הזאת, ואתם אומרים, אוקיי, אבל מה אני אעשה עם משחקי תפקידים? אני תקוע בבית, בלי אף אחד זה. אז אם אתם לא יודעים איך לפסיליטייט מבחינה טכנית, או מבחינה פונקציונלית, או כל דבר אחר, משחקים אונליין, או אם אתם צריכים לערוך פגישות וישיבות, או כל דבר אחר שאתם רוצים ללמוד איך עושים אונליין, כשאתם מרוחקים מכל בן אדם אחר בעולם, אז אני הצעתי השבוע בטוויטר, ואני מציע לכם פה על גבי גלי האתר את עזרתי, אם אתם צריכים ייעוץ והכוונה עם כל אחד מהדברים האלה, פנו אליי ואנחנו נמצא לכם פתרון. אם אתם תאזינו שבוע הבא לפרק של היסטוריה גדולה בקטנה, שבדרך כלל הם מקליטים פיזית במקום שמקליט פודקאסטים, אז עזרתי להם להבין איך להקליט את זה מרחוק, בדיוק כמו שאנחנו עושים. אז אני פותח את ההצעה הזאת גם לכם. ורן שם בהערות הפרק קישור לקבוצת שחקני תפקידים בישראל בפייסבוק. שם יש שרשור עם המלצות לגבי איך לשחק משחקי תפקידים אונליין. אז זה גם מקור שאתם יכולים לפנות אליו. חוץ מזה, באתר העברי של על כתפי גמדים, שאני רואה שיש פה שיש את הכישורים האלה גם בשרשור הזה, אז בזמנו, מזמן, כתבנו על איך שחק משחקי תפקידים אונליין, והיה אפילו פרק על זה לגבי רול 20, והמידע הזה עדיין רלוונטי עד היום, בשביל רול 20. אז יש לכם את כל המשאבים הנדרשים. זהו, חוץ מזה, אם אתם רוצים לשחק בטקסט, אז גם על זה כתבנו גם בעברית, שוחחנו גם בעברית וגם באנגלית, אז גם זה קיים. עוד משהו לגבי איך להעביר את הזמן בשעת פנדמיה?
לא נראה לי.
אוקיי, יפה. אז אפרופו להעביר את הזמן בשעת פנדמיה, הבאתי כמה ידיעות חדשותיות מתחום העבודה שלי. אז השבוע יצאו כמה כתבות במקומות שונים לגבי השפעת הקוביד על הרגלי הצופים והשחקנים של משחקי הוידאו. אז קודם כל, סטים שברו סי של כל הזמנים בקונקורנט פליירס, שאני כרגע לא... למה אתם מסתירים את המספר? 20 מיליון. 20 מיליון שחקנים משתמשים בסטים, השתמשו השבוע בסטים בו זמנית, בנקודת ה-C, שכאמור זה C של כל הזמנים. אז כן, אנשים נמצאים בבית ומנצלים את הזמן כדי לשחק. זה לא מפתיע אותי. אם לא הייתי עובד מהבית והייתי עכשיו סגור בבית, גם זה מה שאני הייתי עושה. והדבר השני, שגם לא צריך להפתיע אף אחד, זה שיש עלייה במספר הצופים בלייב סטרימינג באופן כללי, לא רק בטוויץ', אבל הנתונים שאנחנו הוצאנו מתבססים על טוויץ'. יש כל מיני כתבות בנושא שאני אשים קישורים בהערות הפרק, והבדיקה כאילו, יש פה ציטוטים מכל מיני מקורות, אני מתייחס לציטוטים שהגיעו מאיתנו, מסטרים אלמנטס, אז הבדיקה התחילה בלראות מה קורה באוסטרליה ובאיטליה, שזה שני מדינות שהיה בהם את הלוקדאון הכי מוקדם, לקבל נתונים על המזרח זה קצת יותר בעייתי, ומזה זה אחר כך מתרחב לעוד מדינות, אז ראו עלייה בין 10-15% במספר הצופים, גם בטוויץ' וגם ביוטיוב גיימינג. אז כאמור, זה לא מאוד מפתיע שיש יותר אנשים שיוצבים וצופים. אנחנו גם רואים עלייה שאני לא יודע את המספר המדויק, אבל אנחנו גם רואים עלייה באנשים שמתחילים בכלל לשדר, כלומר, הם נמצאים בבית ואומרים לעצמם, אוקיי, בוא ננסה את הקטע הזה של טוויץ', או אוקיי, ניסיתי פעם ולא הלך לי, אבל יש לי את הדברים עדיין, אז בוא נשדר וזה.
אני חשבתי גם כן, אבל שוב, בגלל שאשתי כל הזמן בבית כמובן, אז אנחנו דורסים אחד השני מבחינת הקלטות, כי עכשיו היא צריכה להקליט, ואז אנחנו לא יכולים לעשות אחד השני את המדי רעש, כי זה לא שיש לנו כזאת אקוסטיקה מדהימה פה, והיא צריכה להקליט בגלל שהיא צריכה עכשיו, כל הסטודנטים שלה נשלחו בחזרה לארצות הברית, אז היא צריכה להקליט להם את ההרצאות שלה, ולשלוח.
יפה, זה לא מובן
מאליו. לא, עולם מוזר.
כן, אבל תחשוב זה שיש לנו את האמצעים לעשות את זה עכשיו.
לא, לא, זה יוצא מן הכלל, זה די מדהים.
כן. זהו, זה קצת חדשות על המצב, ודברים שאתם יכולים לעשות בשביל להעביר את הסגר בנעימים כמה שיותר. אז בוא נדבר מה אנחנו שיחקנו השבוע, או בתקופה האחרונה, ומה אנחנו נשחק בעתיד. אני אתחיל. שבוע שעבר דיברתי על סטארדו ואלי בסוויץ' שמאוד לא נהניתי מהשליטה בו, ואז התקנתי אותו על המחשב ואמרתי, טוב, בוא ננסה לשחק על המחשב, וגיליתי שמה שהפריע לי בסוויץ' שאומנם כן, השליטה נוראית, אבל הפונדמנטל אקספיריאנס אוף סטארדו ואלי, ואני מדבר ברמת הממש מיקרו, לא ברמת המאקרו, כי ברמת המאקרו זה משחק מדהים, אבל ברמת המיקרו, הצורה הפונקציונלית שבה אתה צריך לבחור משבצות ספציפיות בשביל לעשות איתם דברים, הרגיזה אותי. כשהמשחק יצא זה לא הרגיז אותי, ועכשיו יכול להיות שבגלל שהטוויץ' חידד את המגרעת הזאת, זה יותר הציק לי. וזהו, פשוט לא כל כך נהניתי מהמשחק. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה משהו אחר דומה שתמיד רציתי לשחק, וזה Graveyard Keeper, וכן, אני יודע שזה מורבידי וקצת לאור התקופה, אבל לא נורא. Graveyard Keeper הוא משחק שאני קורא לו RPG עם crafting element, הוא הרבה פחות life simulator מסטארדיו ואלי. הגיימפליי לופ העיקרי שלו זה לעשות קווסטים בשביל אנשים, בשביל לקדם את הסיפור, אז אני מחשיב אותו בתור RPG. ואתה ממלא את הקווסטים האלה על ידי שאתה עושה דברים של קרפטינג, שהם קשורים סביב הבית קברות ובית החווה שלך. הוא גם נראה הרבה יותר מסטאר דו ואלי. שניהם פיקסל ארט, אבל סטאר דו ואלי יש לו 16 ביט קריסטל ארט. קריסטל ארט. מה באתי להגיד? לא יודע מה רציתי להגיד בדבר הזה.
ארט סטייל, לא?
כן, ארט סטייל. המוח שלי נמס פתאום. היה לי איזה. אז כן, פיקסל ארט סטייל, פיקסל ארט במקום קריסטל ארט. אז כן, אז סטאר דו ואלי הוא סוג של 16 ביט כזה, וגרייביארד קיפר הוא פשוט גרפיקה מצוירת בפיקסלים, והיא נראית הרבה יותר יפה ונחמד וחמוד. ומבחינת השליטה במשחק, הוא הרבה יותר זורם, והוא גם נראה הרבה יותר מיועד, או לפחות אפשרי לשחק אותו עם קונטרולרס, כי בניגוד לסטאר דו ואלי שאתה צריך לבחור את המשבצות הספציפיות, בגרייביארד קיפר אתה יכול להיות ליד משהו וללחוץ על האקשן קי, והדמות שלך תעשה סוג של אוטו-איים ותבוא ישר למה שרצית לעשות. זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר חלק. כמעט כל המשחק משחקים עם המקלדת, מעט מאוד כפתורים, האמת זה נורא נחמד, מלבד לבחור דברים באינבנטורי שעושים עם העכבר, אבל חוץ מזה, כל המשחק זה WASD, E, F ורווח. זה כל מה שצריך ששחק במשחק. אפשר להשתמש בנאם קיז בשביל הסרגל של הבחירה המהירה, אפשר לשים שם שיקויים ואוכל ודברים כאלה. אז כבר מההתחלה המשחק ממש זרם לי, הוא נהפך להיות אחד המשחקים האלה של, אוקיי, אני אעשה רק עוד דבר אחד, אני צריך ללכת, אבל אני אעשה עוד דבר אחד, אני צריך ללכת לישון, אבל בוא אני אחכה עוד קצת, וקטע כזה. אז גרייביארד קיפר מתחיל באיזשהו קאטסין של העולם המודרני דווקא, שבו הדמות שלך במבט ראשון כנראה, עוברת במעבר חצייה ונפגעת את זה מכונית, ואז אתה מגיע לעולם ארטילאי שבו אומרים לך לא במפורש שאתה מת, ושולחים אותך, אתה רוצה לחזור הביתה, ושולחים אותך להיות הגרייביארד קיפר של עולם פנטזיה מדיבלי שכזה, ואתה מנסה למצוא את הדרך חזרה הביתה על ידי זה שאתה ממלא משימות בשביל אנשים כדי למצוא מישהו שיעזור לך. בתור הגרייביארד קיפר אתה מקבל גופות, אתה צריך להכין אותם לגבורה. בשלב מסוים בתחילת המשחק אתה נהיה הקומר של הכנסייה שהגרייביארד נמצא בה, ואז אתה גם צריך לטפל בכנסייה עצמה. וחוץ מזה יש לך בית שיש בו יארד עם שאתה יכול לבנות בדברים, יש לך גן שאתה יכול לגדל בו דברים, וברחבי העולם המשחק, המפה, יש כל מיני מקומות שאתה יכול למצוא ולבנות בהם או לשנות אותם או דברים כאלה. אני אמשיך לעשות פה את ההשוואות לסטאר דו ואלי. בגרייביארד קיפר יש לך מקומות ספציפיים שאתה בונה בהם דברים. אין לך את כל שטח החווה כמו שיש לך בסטאר דו ואלי, שאתה יכול להציב דברים יחסית בחופשיות, אלא יש לך מקומות שמיועדים לדברים. ביארד שלך אתה בונה את הדברים שמיועדים לעיבוד ובנייה של עץ ואבן. יש לך מרתף שאתה יכול לשים בו דברים כמו מחבש, איך זה נקרא, מחבש של ענבים, או חביות של שיחר, דברים כאלה. יש את המרתף של הכנסייה ששם אתה שם את השולחן למידה שלך, ובשלב מסוים אתה מקבל אלכימיה ודברים כאלה. יש אזור במפה שאתה יכול לבנות בו כברות בשביל לקבל דבש מדבורים, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה דברים שנגיד בסטאר דו ואלי היית שם במקום אחד בחווה שלך, יש להם מקום יהודי בעולם המשחק. וזה משתלב עם הגיימפליי לופ בזה שבכל אחד מימות השבוע יש דברים ספציפיים שקורים, NPC מסוימים שבאים והולכים, עוד דברים מסוימים שאתה יכול לעשות, ואז המשחק דורש ממך להקדיש הרבה מאוד זמן בניהול לוח הזמנים שלך בשבוע ולא רק ביום. בניגוד לסטאר דו ואלי אין לך cut-off time בלילה, אתה יכול להישאר ער כמה שאתה רוצה, עד לנקודה מסוימת שבו אתה מקבל דיבאף של עייפות, והאנרגיה שלך מתחילה לרדת אוטומטית, אבל לדעתי זה להישאר ער 3 ימים או משהו כזה. ואז כשאתה הולך לישון, אתה לא חייב גם לישון לכל האורך. כל, לא יודע, שנייה או כמה זמן שזה לא יהיה כשאתה ישן, האנרגיה שלך מתחדשת. ואם אתה רוצה להספיק, להגיע לאירוע מסוים, אתה יכול להתעורר לפני שהאנרגיה שלך מתחדשת, ולעשות את זה, כמו סטארדו ואלי, ללכת לישון גם שומר את המשחק. מה עוד יש לי להגיד על המשחק הזה? יש לו מערכת XP מאוד מעניינת, שבו כל פעולה נותן לך איזשהו סוג של XP, אדום, ירוק או כחול, שזה בערך XP לקרפטינג, XP לגאדרינג, ו-XP של למידה ודברים מיוחדים, ואתה צריך להתקדם בעץ הטכנולוגיה של המשחק מה-XP הזה. אתה צריך כמויות של XP מסוים מכל סוג בשביל להתקדם בשלבים השונים של עץ הטכנולוגיות, שהוא מאוד גדול ויש בו הרבה דברים. הוא מחולק לדברים שקשורים לעיבוד גופות, דברים שקשורים לכנסייה, דברים שקשורים לחקלאות, לכתיבה, כל מיני דברים כאלה. וזהו, וכל המשחק סובב בעצם, כמו שאמרתי, על זה שאתה מדבר עם ה-NPCs, לכל אחד מהם יש דברים שאתה צריך לעשות בשבילם, אז אתה עושה קווסטים, ובשביל להגיע לקווסטים האלה, אתה צריך להתקדם בעצם טכנולוגיה, לעשות קרפטינג לכל מיני דברים, ולהביא להם. יש דברים שאתה יכול לדלג על שלבים, על ידי זה שאתה פשוט צובר כסף וקונה אותם, אבל לצבור כסף במשחק הזה זה יחסית קשה, ויש דברים שאתה יכול להשיג רק בכסף. דברים שאני לא הבנתי, נגיד, אני בזבזתי הרבה יותר מדי כסף על שטויות, כסף שהיה עדיף אם הייתי שומר, אז אני צריך להשיג אותו חזרה בשלב מסוים. זהו, בקצרה, אני ממש מחבב את המשחק הזה, אני חושב שהוא עושה את הדברים שהוא עושה מאוד טוב, גם את כל החלקים של הקרפטינג, והדברים שיש לך למצוא בעולם, וזה מאוד דוחף אותך קדימה, מאוד מסקרן, כאמור, השליטה בו מאוד טובה, לדעתי הוא יעבוד מצוין עם קונטרולר, שקלתי בשלום מסוים לעצור במחשב ולקנות אותו לסוויץ', כי אני חושב שאני ייהנה מלשבת על הספה ולשחק בו בכיף שלי. וזהו, בעיקרון הוא מומלץ. אני שמעתי כשהוא יצא שהיו תלונות על הסוף שלו. מאז יצאו לו כמה הרחבות, גם בחינם וגם בתשלום. אחת הרחבות בחינם נותנת לך ליצור זומבי הלפרס שעושים אוטומציה של חלק מהדברים במשחק. אז אתה יכול ליצור זומבי פארם, ואז הזומבי מגדל את הדברים בחווה בשבילך, או זומבי מיין, ואז הזומבי קורא דברים בשבילך ודברים כאלה, שזה נחמד. זהו, ב-thumbs up, מומלץ.
ברשימה שלי.
יופי. במה אתה שיחקת, אירן? באיזה משחקים נהדרים שגם אני שיחקתי בהם אתה שיחקת?
Children of Morta, איזה קטע, זה משחק נהדר שגם אתה שיחקת בו.
למשל, כן.
בגלל שיש לי עכשיו אקסבוקס לייב, לקחנו אותו בשביל שנוכל לשחק ב-Outer Worlds, שאני חושב דיברתי עליו כאן קצת פעם שעברה שהייתי, אז באותה הזדמנות כבר גם הורלתי את פלייג, שאתה יודע, רלוונטי בימינו, אבל האמת שזה היה לפני שהתחיל כל הקוביד, פלייג The Tale of Innocence, שזה משחק שמדברים עליו מלא ואומרים איזה מדהים הוא, והורדתי את Children of Morta, שאתם דיברתם עליו מלא ואמרתם איזה מדהים הוא, וזה מאוד נחמד, כי זה משחקים שלא היו זמינים במקומות האחרים שבהם אני מנוי, אז תחנתי את Children of Morta, כי הסתבר שהוא בדיוק הדבר שאני אחריב בעולם, והוא נהדר ואיזה יופי של משחק, ופשוט כיף, בלי הפסקה. אבל אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, כי כבר דיברתם עליו המון.
כן.
אני רק רוצה לדבר טיפה על מה שיש לי אולי להוסיף מהצד שלי. דבר ראשון, מה שהכי הפתיע אותי שם, זה איך זה שכל אחת מהדמויות היא הדמות שאני הכי אוהב. כל אחת מהן היא כיף גדול לשחק אותה, ואני מחכה כבר להזדמנות לשחק אותה שוב, אחרי שאני משחק בדמות אחרת. זה ממש נחמד, כי זה כל כך קל לפספס כשיש 6 דמויות שונות. וזה כל כך קל, פשוט שאחת מהן תהיה השולית או המיותרת. והכי מיותר בגדול ביניהם זה האבא, ג'ון אני חושב קוראים, שזו הדמות הראשונה. שהוא הכי סתמי יחסית. אבל גם הוא די סבבה, בגלל שהוא בייסיקלי עמיד להכל פחות או יותר. ולפעמים אתה רוצה פשוט דמות שאי אפשר להוריד אותה, אז אתה לוקח אותו ואי אפשר להוריד אותה.
כן, ואם אתה מעלה אותו לדרגה 5, אתה מקבל יותר, יותר HP לכולם, וזה חשוב.
מה שיוצא מן הכל. כל פעם שאתה מעלה מישהו, אז זה עוזר לכולם, כן. זה מבריא, זה ציינתם, ובחוכמה, שזה אחד מהדברים שהופכים את המשחק הזה לכל כך טוב במה שהוא עושה. אני רוצה להתלונן על שני דברים. זה בקטנה, אבל האחד, העיצוב הגרפי שלו לא לטעמי.
באמת?
אין לי בעיה, כן, אין לי בעיה עם ה-16-bit pixelated, אבל קצת עולה לי על העצבים שיש המון המון דברים קטנים שרזזים כל הזמן, והסגנון המסתרך לכל עבר הזה, ומאוד מאוד צבעונים, המון המון פרטים, הוא בעיקר מבלבל. למובי השמחה, השלבים הם לא כל כך כאלה, אבל אז הם קצת ההפך, הם סתם מין אזור חלק ריק כזה. בצדק, כי אתה עושה כל כך הרבה רעש, ויש כל כך הרבה צבעים ודברים שקורים סביבך, במיוחד בשלבים אחרים אותו במשחק, שכל הכוחות מתחילים להיות מופעלים אוטומטית, פשוט בלי דברים שאתה עושה, כי בני המשפחה שרבעים ועוזרים לך, שזה קטע מגניב. אז כן, צריך שהאזור יהיה ריק, כדי שאפשר יהיה לראות מה לזה קורה שם. אז אני מבין את זה, בסדר, אבל אני לא כך אוהב את הבית, למשל, שזה המקום שבנו כולם יוצאים כל הזמן. הוא לא נראה טוב, אני חושב.
אני בדיוק ההפך ממך, אני ראיתי בפעם הראשונה את הבית, וכזה התלהבתי נורא מאיך שזה היה מוצב.
הדבר השני, זה שאני לא חולה על הסיפור במיוחד, אולי יותר נכון להגיד על הטקסטים. דווקא אני מאוד אוהב את זה שיש המון סיפורים קטנים, ואני מאוד אוהב את הדרך שבה זה מוצג. כמעט תמיד כשאתה חוזר אחרי שנהרגת באיזשהו מבוך, יש חתיכת סיפור קטנה חדשה, או בגלל משהו שגילית במבוך, או סתם בגלל שעבר קצת זמן, וכשעובר קצת זמן אז דברים מתקדמים. וזה ממש נחמד, זה תמיד מרגיש טוב כזה, זה תמיד מרגיש מעניין, אתה תמיד מרגיש מעורב. אבל מה, לקראת האמצע סוף, כשמתחיל את יותר ברור בגדול מה הסיפור הגדול, שכמובן הוא לא בדיוק מורכב, כן?
נכון.
היה פעם איזשהו מישהו והוא הגיע מהכוכבים, והייתה כאן איזושהי מישהי והם היו ביחד, ואז הייתה להם בת, ואז משום מה הוא נעשה מאוד כועס או משהו, ואז הוא נעשה סגול. ואז הוא הרג אותה, אבל הוא לא הרג אותה. אבל היא כן היא כלואה, אבל היא לא כלואה. ואז הכל התחיל להיות בלגן גדול. זאת אומרת, זה עבר להיות ברמת דיון כל כך אבסטרקטית. זה תמיד היה קצת, אבל זה עבר ברמה כל כך אבסטרקטית שהרגשתי שהם פשוט לא יודעים לכתוב. זאת אומרת, זה לא שמשהו חולף לי מעל הראש, אלא שהם לא יודעים מה הם רוצים להגיד. אין להם מושג מה הם רוצים להגיד. יש להם הרבה סיפורים קטנים נחמדים, אבל כשהם מנסים להגיד איזושהי אמירה גדולה, והם מנסים, יש פה איזשהו ניסיון להגיד משהו על משפחה, הסיום של הסיפור הוא... זהו לא סיפור על טובים ורעים, זה נאמר לך ממש ככה, זהו לא סיפור על מנצחים ומפסידים, זהו סיפור על משפחה ועל מרסי, אני חושב שהם אומרים. הם רוצים להגיד משהו, הם כושלים בלהגיד אותו, באופן שמאוד הציק לי, כי כל השאר כל כך טוב, אז זה ממש חבל לי. זהו, זה, פשוט, זה ממש לא סיבה לא לשחק בזה, להפך זו סיבה בדיוק לשחק בזה, לכו שחקו בזה מלא. מלא, משחק נהדר, 10 שעות בכיף, אני שוקל ברצינות להתחיל אותו על רמת קושי קשה יותר, תסכל אותי לגלות שאי אפשר להעלות רמת קושי מתוך המשחק אלא חייבים להתחיל לחדשה, אבל בסדר, אולי זה שווה לי את זה, כי זה כל כך כיף, ולא הבאתי את כולם דרגה מקסימלית עדיין, ואני רוצה, אז זה שווה.
טוב, לפחות הבאת לנו קצת פרספקטיבה של סוף המשחק, כי לא אני ולא גיא הגענו לשם.
די, זה לא קשה כל כך, זאת אומרת, במיוחד...
לא בעניין, את גיא זה בשלב הסיים שיאמן והוא הפסיק, ואני פשוט עברתי לדברים אחרים.
אוקיי, אז אני ממליץ לשניכם לחזור. זה ממש נחמד, ואני חושב שהקרבות, זה נחמד כי זה נעשה יותר קשה, ומצד שני, אתה נעשה הרבה יותר חזק. ופה שלקראת הסוף, דברים נעשים ברמה שאתה מרגיש כמו פאקינג סופרמן, ואתה מצליח לנצח אפילו דברים מאוד קשים. וזה תענוג. כל הכבוד.
הבעיה זה שבשלב מסוים אתה צריך להפסיק לשחק את לוסי, ואז...
וזאת בעיה, כן, כי לוסי מדהימה, והיא פשוט יצאת מהכלל. היא החביבה עליי, חוץ מכל האחרים שגם הם. אוקיי, טוב, בסדר, אני רוצה להמשיך לבא, כי גם עליו יש לי מה להגיד, וגם אותו כבר שיחקת.
אפרופו עלילה שמתעסקת במשפחה.
כן? אני לא יודע עדיין. אוקיי, אז Assassin's Creed Origin. התחלתי לשחק אותו אחרי שסיימתי סוף סוף את הקודם,
סינדיקט, כן, נכון.
שהוא היה מאוד מרשים באיך שהוא מציג את לונדון, ואנחנו מאוד נהנינו ממנו, ודאס אפילו השתמשה בקטעים ממנו בשיעורים שלה, אבל, ואז התחלתי את אסנסינס קריד אוריג'ין, ובהתחלה קצת דיבסתי לגלות שבאמת, כמו שאמרו לי, אין בכלל הווה, יש רק עבר, הכל בעצם בעבר, שכחו לגמרי מההווה, אבל להסתבר שכן יש טיפה הווה.
זהו, כן.
אז אמרתי, אוקיי,
עם אחת מדמויות ההווה הכי טובות שהיו בסדרה.
אולי, ראיתי אותה בינתיים רק לאיזה רגע ממש לאחד
הפרסוף. שזה לא קשה, כי היה לך את דזמונד, ואז היה לך את הפייסלס קריצ'ר, ועכשיו יש לך דמות.
כן, זה לא קשה שיהיה יותר טוב משני הקודמים, כי שני הקודמים איומים ונוראים בזה, אבל כי זה הקטע שאני הכי אוהב במשחק. היה לי קשה להתרגל לבחור החדש, בייק. היה לי קשה להתרגל לו בהתחלה, כי לא היה בו שום דבר סימפטי, אבל הם הצליחו לעורר בסימפתיה כלפיו, גם בכך שמראים לי ציפור הרקע שלו, לאורך הפרולוג, ולמה הוא כזה נקמן, וגם, אני רק הרגע הגעתי לאלכסנדריה, שזה, אתה יודע, ממש בטח שעה וחצי, שעתיים בתוך המשחק, משהו כזה. ממש ההתחלה שלו בעצם עדיין, רק סיימתי את הפרולוג לא מזמן. א', אני נהנה מכל האנשים שמדברים איתו, ומהסביבה, ומאיך שמציגים, נכון, כן, זה כאילו מצרים שלפני 2000 שנה, אבל כולם שם בני אדם. זאת אומרת, הם אנשים, הם חיים בסביבה שיש בה אנשים, הם חושבים כמו אנשים, יש להם דרגות של אנשים, וזה מאוד משכנע בעיניי, ומאוד כיף לי להסתובב שם. ושלא לדבר על כמה יפה הכל. זה כל כך יפה.
כן,
זה לגמרי. נראה כל כך טוב. זה כל כך משכנע שככה תראה, אני רוצה להגיד עיר, אבל הכל זה מן העירות, מן כפרים קטנים כאלה, הפרטים, איזה יופי, ואיזה כיף להסתובב שם, ואני מחכה כבר לחקור את כל המקום הזה, ואיזה יופי זה שיש שם יוונים, וזה כאילו, זה לא איזה סנאפשוט של איזשהו קטע בהיסטוריה של, פתאום יש יוונים רעים, לא, יש שם יוונים כבר מאות שנים, ויש בעיית גזענות מסוימת, זאת אומרת, ויש מתיחות פוליטית, וזה כל כך כיף לראות את זה, וזה הסתכלות כל כך, אני לא רוצה להגיד מרעננת, כי אני לא יודע מתי עוד אי פעם יצא לראות את מצרים במשחקי מחשב, אבל אולי אני אגיד עשירה, הסתכלות מאוד עשירה על סביבת משחק היסטורית, שזה בדיוק כמו שקיוויתי לו מ-Assassin's Creed, אז יופי, ואני בהחלט מעוניין להמשיך, וסקרן לראות מה קורה. מבחינה מכנית, אני בסדר. אני חושב שהבעיה העיקרית שלי זה ששינו את המקשים על הקונטרולר. זה קשה. אני לא יודע למה
הם עושים את
זה. אני תמיד משחק אססין קריד עם קונטרולר, כי זה הדרך היחידה הנכונה לעשות את זה. וכל מי שמעלך אחרת טועה.
אני חושב שאתה לא יכול לחזור לפודקאסט הזה יותר.
שמענה, את אססין קריד יצרו בשביל קונסולות. ועם קונטרולר הוא יוצא מן הכלל. הבעיה היא שהיה להם פחות או יותר את אותו מנגנון, את אותו קונטרול סקרים לאורך שנים אחורה, ועכשיו החליפו אותו לגמרי, באופן גורף. שני הכפתורים הימניים של השולדר פד, הם אלה שעושים התקפות. מה? אקס במקום זה עכשיו עושה את זה? איפה אתם חיים? עושים לוק על יריב? מה קורה לכם?
אבל הם גם שינו את כל מערכת הקרב.
כן, ואני בגדול בסדר עם זה, קצת מפריע לי שיש כזה דגש עצום על הקרב, בסוגמת סוגים שונים של נשקים שאתה יכול, וזה, וכמובן בשביל המיקרו-פיימנט, שתוכל לקלוט מלא סוגים של נשקים, שתוכל לגלות מלא סוגים של נשקים באפיקנס לבלס, כל מיני שטויות שאין בהם שום חשיבות למשחק אססין קריד אמיתי, אמיתי אני אומר, למהות של משחק אססין קריד, והרבה פחות דגש על, אתה יודע, להיות הפאקינג אססן, ולהסתובב ולרצוח בחשאי, אבל בסדר, יש עץ של טולס, של הסייג', עץ סקילס שאפשר להתקדם עליו ולגלות כל מיני דברים, שזה הכי משהו
שלה אני אלך. אתה עושה לי נעים בלב, כי הם הורידו כל מיני טולס בין אוריג'נס לאודסי, שאני מזה כעסתי עליהם. יש באוריג'נס את כל הפויזן טרי, והוא אדיר ונהדר, וזה
זה הדרך ממש שלה ואני עכשיו, כן, לשם אני הולך.
יש לי סקרינשוטס של עשרות אנשים מתים, כי היה לי את כל השדרוגים של הרעל, והם פשוט הם הדביקו אחד את השני, וזה לא לתקופה, אבל אבל כן, יש לי סקרינשוטס כאלה, וזה היה נהדר. אופן כללי, אני מת על המשחק הזה. אנשים נורא, רוב האנשים חשבו שאודיסי יותר טוב ממנו, אנשים לא התחברו לבייק וזה. אני חושב שהעלילה פה, העלילה הראשית היא נהדרת. העלילה הראשית של הפרוטגוניסטים, לא העלילה הראשית של אסאסין קריד, כי זה דווקא אחד הדברים שהפריעו לי במשחק, וכשתגיע לסוף נעשה פרק ונדבר על זה. כי יש לי הרבה רגשות לגבי זה. באופן כללי, מיכאל, שאני לא זוכר את השם משפחה שלו, בפייסבוק / טוויטר, משחק עכשיו, הוא שיחק באסאסין קריד 3, ואז ביוניטי, ובבלק פלאג ורוג, וקשקשנו על זה קצת השבוע, וכאילו המסקנה העיקרית היא שיוביסופט לקחה את הפוטנציאל שהייתה להם עם המטאפלוט של הסדרה הזאת, ופשוט לא עשתה איתו כלום בשלב מסוים.
נכון.
וכל פעם מחדש, כאילו, אני בא עם ציפיות, ואני מגלה שזה המצב, ואני מתבאס. אז אוריג'ן, לפחות אם לא הייתי יודע שאודסי קיים, אז אוריג'ן במקום מסוים היה משחק, מבחינתי משחק טוב מרוב הבחינות. לא אהבתי את הטיפול שלהם באקשואל אוריג'ן של הקריד, כי
אני עוד סקרן לראות איך מגיעים לזה, כן.
אז אני לא אמשיך לדבר על זה, אבל באופן כללי, אני חושב שהסיפור של בייק הוא סיפור נהדר, שעשוי נהדר.
הוא דמות, הוא סימפטי, אני מתעניין בו, אשתו מיד מצחן בעיניי מהרגע הראשון שראיתי אותה.
כן.
אני בעניין, תראו לי עוד.
יפ, לגמרי. טוב, אנחנו נדבר על זה עוד כשתגיע לזה בהמשך. מה אתה רוצה להגיד להארדסטון?
דבר ראשון שאני עדיין משחק אותו, אני לא כך לדבר עליו כאן, אבל שתדעו, אני עדיין משחק פה. ודבר שני, יש לו רחבה חדשה מגיעה, עוד רגע, הוא חזה עכשיו ממש, של האוטר, אוטלנד? כן, אוטלנד. והקטע איתה זה שהיא מציגה, אוקיי, מיליון שינויים. הם הכריזו, בגלל שאנחנו עכשיו עוברים שנה, עוד מעט הסטנדרט משתנה, זאת אומרת, זה ממש זמן מעולה להיכנס לארצון דרך אגב, יהיה אוטוטו, בגלל שבדיוק עוברים שנה, מה שאומר שהמון קלפים יוצאים מהמחזור, אז הרבה יותר קל להבין מה הקלפים שמולך, כי יש הרבה פחות מהם, ממש חצי, ומעבר לזה הם מציגים מלא מלא מלא, מה שאומר שמבחינת הרבה אנשים, הכל יהיה די חדש, האופן שבו עולים ברמות בסולם משתנה, מי שמגיע חדש או לא שחק הרבה זמן, מקבל דקי תחרותי חינם, כלשהו לפי איזשהו מקצוע, אני לא בטוח מה, והם מציגים מקצוע חדש, שזה משהו שהם לא עשו עד.
יש מקצוע חדש? מציגים...
נייט, מקצוע עשירי.
רגע, נקטעת לחלוטין בדקה האחרונה, התחלת להגיד מקצוע חדש, ואז לא שמענו איזה מקצוע חדש יש.
הדף נייט, מקצוע חדש.
סוף סוף, לקח להם 80 אלף שנה.
כי זה משחק שמאוד קשה להכניס, המרחב שלו, מרחב העיצוב שלו, הוא די מוגבל, אין הרבה דברים שאתה יכול לעשות פה, אבל הם גילו יותר ויותר ככל שעבר הזמן, ועכשיו הם החליטו להכניס את Death Knight, ולעשות לו כמה מנגנונים מאוד נחמדים. הוא נראה כמו מקצוע שווה, הוא נראה כמו משהו שאני ארצה לנסות ולראות מה קורה איתו, הוא מצאו לו נישה, הוא עושה את השתיק שלו, יש לו כמה שטיקים. דבר ראשון, הוא מתעסק עם שדים, שזה משהו שהוורלוקים עד עכשיו היו היחידים שהתעסקו איתם, וזה מרחיב קצת את המגוון ביניהם של דברים שאפשר לעשות. יש לו מכניקה ייחודית שנקראת Outcast, שזה אומר, אם אתה משחק את הקלף הכי ימני או הכי שמאלי ביד שלך, שהוא Outcast, אז כאילו ה-Outcast שלו מופעל במידה ויש לו את זה, ואז אתה יכול לקבל איזשהו בונוס. זה קצת כמו קומבו של גנב, אתה מקבל בונוס על קלף מסוים, רק שגנב צריך קודם לשחק איזשהו קלף, ואז הוא יכול לשחק את הקומבו, איך קוראים לו? דימון סלייר? לא, זהו, זה לא דף נייט, זה דימון סלייר. אמרתי דף נייט עד עכשיו?
דימון סלייר? דימון הנטר?
דימון הנטר. אמרתי עד עכשיו דף נייט?
כן, אמרת עכשיו דף נייט.
טעות גדולה, טעות גדולה, אני חוזר בי, התכוונתי כמובן.
זהו, עכשיו הדברים נראים יותר הגיוניים, זה דימון הנטר. רגע,
אילידן.
אילידן מפסיק להיות קלף?
אילידן, לא, הוא בטח ימשיך להיות קלף, אבל הוא גם עכשיו
גיבור.
גיבור, כן. אז בקיצור, אם זה יכול לעודד אותך לשחק קלפים כדי לדחוף קלף מסוים להיות הכי ימני או הכי שמאלי. כן. שזה נחמד, זה מעניין, זה שיקול חדש שלא כך היה לך מקודם.
כן, זה משפיע על איך אתה מסדר את היד, זה ממש מעניין.
לגמרי, לגמרי. ומעבר לזה יש מנגנונים חדשים כמובן שיגיעו עבור הרחבה החדשה, שזה גם נראה נחמד, ויש להם מערכת חדשה, עומדים לעשות את הבטלגראונד, עומדים לעשות בשינויים גורפים, ולהכניס לתוכה מנגנון דמוי ארנה או משהו להבנתי. לא יודע, יש המון המון שינויים שמגיעים להרסון בשנה הקרובה, יש להם תוכנית פעולה למשך כל השנה הקרובה, למשך כל שלושת הרחבות הקרובות, ואיך, מה ישנו עם כל הרחבה, מאוד מסקרן. אני בעניין, אני תמיד אהבתי את הרסון, אני ממשיך לאהוב את הרסון, הסוף, זהו.
The end. טוב, מגניב. מגניב לשמוע.
כן.
סבבה, יאללה, נעשה...
לא משמעתי, דף-נייט.
אנחנו מאוד מבולבלים היום בפרק הזה.
יש מצב, הקורונה.
בלבלת, בלבלת. סבבה, יאללה, נעשה ציפיות לעתיד ונסיים. מה אצלך, מה קורה?
אני עומד לשחק בדרך רול 20, כמובן, במשחק התפקידים, כי לא נפגשים יותר, גם לא עם חברים. אני חושב שזה יותר... אני חושב שזה יותר האווירה מאשר באמת הצורך. אני חושב שאנחנו יכולים להיפגש בחברים, אני חושב שזה בסדר, אבל אני מבין שכולם בגדול נעשים יותר ויותר, לא יודע, מודאגים זה המילה, אבל מסתגרים. ואני מוכן לקבל את זה, אבל באמת שיש לו סיבה שזה יעצור את משחק התפקידים שלנו, אז מאחר בדיוק,
האנושות מתקדמת לעבר השלב הבא שלה, השלב הראוי והנכון, שבו לא צריך להיפגש עם אנשים.
בדיוק לפני שבועיים סיימנו מערכה של שנתיים, 50 Fathoms, היה את הקרב הגדול נגד המכשפות.
סיימתם את 50 Fathoms ואתה לא דיברת עליו בפרק? מה זה הדבר הזה?
לא היה לי זמן, היה לי משחקים עכשיו לדבר עליו. ומעבר לזה, אז כאילו, אז עכשיו שיש לנו זמן קצת, אני חושב שאני פשוט אריץ משהו דרך רול 20, ובדקתי, והחלטתי להריץ את Forge of Fury, סדן הזעם.
אוקיי.
קניתי אותו.
סדן הזעם זה לא משהו ממש ישן שתורגם פעם לעברית?
אני תרגמתי אותו לעברית, זה הדבר הראשון שתרגמתי לעברית, ל-D&D. זה הרפתקה שיצאה ב-2000, או 2000 וקצת, 2000 לדעתי, והיא הרפתקה השנייה שיצאה אי פעם ל-D&D 3, ואני חושב, אני די בטוח שאני את זה שתרגמתי אותה, ואני די סגור על זה שהיא הדבר הראשון שתרגמתי. מצאתי אותה אצלי בגוגל דרייב, אז כנראה ש... כאילו את גרסת הדוק שלה, אז כנראה שאני תרגמתי. אבל יצא עכשיו לא מזמן, לפני כמה שנים, ב-Tales from the Yawning Portal, בתור אחת משבע הרפתקאות שחודשו לתוך D&D 5. ואז... גם הכניסו אותה לתוך רול 20, כמו כל הדברים שיוצאים לוויזרד. אז אמרתי, אוקיי, ואחרי כל מיני בדיקות וחיתותים, ולראות מה נחמד ומה כיף, היא תהיה בערך שני סשנים, אולי שלושה, יופי, זה בערך הזמן שבו אני מקווה שעד אז אולי, אתה יודע, נסגר על עצמנו, נדע אותה מה אנחנו רוצים. היא בנויה, כל המפות והכל ישר תוך רול 20, היא עולתה רק איזה $4 או $5, יופי, בכיף, מצוין. קניתי, הסתדרתי, אני מוכן, אני מחכה, אני בציפיות, עוד שבועיים, D&D, דרגה אחת, האמת שדרגה שלוש בעצם, נתחיל לשחק, יהיה נחמד, אפילו שזה דרך רול 20, ולכן זה בהכרח קצת פחות טוב ממסביב שולחן, זה מה יש, ועם זה, אנחנו נשיג מלא לוט, כן.
אני רוצה להגיד שבשביל הדבר הראשון שתרגמת במשחק התפקידים, השם של ה... לתרגם Forge of Fury לסדן הזעם, זה הברקה נחמדה.
כן, אני לא יכול לדעתי איך עוד לתרגם את זה אם לא.
כבשן הזעם?
אולי זה כבשן הזעם? לא, אבל זה לא כבשן. זה
לא, סדן הזעם זה איך שהסדרה הייתה בעברית. שההרפתקה הייתה בעברית.
לא, אבל זה ליטרלי סדן. זאת אומרת, זה ממש סדן, זה לא כבשן.
אוקיי, אבל... שוב, אני אומר, זה אחלה הברקה. אני פשוט, כאילו, אם היינו הולכים על הישיר, אז סדן זה אנוויל.
אני כבר לא זוכר עכשיו, יכול להיות שזה כן עם ככה היה? אני כבר לא זוכר, אוקיי.
לא חשוב, אני פשוט, אני נותן לך חוכמה, תיקח אותה, חצוף.
אבל אני פשוט לא סגור על שום דבר מהדברים שאתה אומר עכשיו, אני לא בטוח שהם נכונים. אני לא יודע אם זה נכון, אם זה מוצדק, מה שאתה אומר.
אבל ההרפתקה אכן קוראים סדן הזעם.
עזוב, היא נחמדה. אני זוכר אותה לטובה עוד מאז, זה מה שחשוב, אני רוצה לשחק אותה, יהיה כיף.
אני פשוט חיפשתי בגוגל וראיתי במקום שיש פה אפילו את הכריכה, כתוב סדן הזעם, אז אם זה Forge of Fury, אז זהו, אז תרגמת טוב. כאילו זה לא תרגום ישיר, אבל זה תרגום מוצלח. וזה מה שאנחנו רוצים, תרגומים מוצלחים.
זה נכון.
אצלי, כן, ציפיות לעתיד. יש לי Animal Crossing. אני התכוונתי בכל מקרה לקנות את המשחק, אבל יצא שקיבלתי אותו במעט זול יותר בפרוטקציות. והתקנתי אותו לסוויץ' והתכוונתי לשחק בו כבר אתמול, אבל ההורדה נתקעה בגלל האינטרנט, אבל הכל בסדר. זהו, אז אני מניח שאני אגיע לזה או עוד שעה או מחר. אז זהו, אני מאוד מצפה לנסות את המשחק הזה, לא שיחקתי בסדרה הזאת אי פעם, אני רק יודע שזה מההולדת של הלייף סימים, ונראה מה יהיה. חוץ מזה, לא בקטע של ציפיות בעתיד, אבל אם דיברנו כבר על משחקי תפקידים וכאלה, אז ניסיתי השבוע, מה זה ניסיתי? צפיתי השבוע בחלק מקמפיין הסולו של אדם קובל משחק איירון סוורן. פשוט ערב אחד הלכתי אישון ואמרתי, יש את איירון סוורן, יש אותו בחינם, אולי אני אעשה שידור משחק באיירון סוורן, יכול להיות, בוא נראה קודם מה אדם עושה. ואז ראיתי את זה בשביל זה. זהו, מגניב. אני לא יודע כמה זה מבדר לשדר קמפיין סולו, אבל המשחק נחמד. אני גם, להגיד את האמת, אני לא יודע כמה זה יהיה מעניין לשחק את הדבר הזה, כאילו סתם עם עצמך. זה קונספט קצת מוזר, משחק תפקידים סולו.
אני מנסה, אני חושב שבסופו של מה שיקרה זה
ש...
משחק שעכשיו אני מפתח על להיות זוקיפר בחלל, יהיה משחק תפקידים סולו. אבל יותר יהיה משחק סטורי טלינג סולו, שזה הגיוני לי, אני לא כך בטוח מה זה משחק תפקידים סולו. אבל בסדר, מעניין אותי עכשיו את המקובול, ואני אחר עוד מה הוא עושה.
כן, המרחק של I Want Sworn מסטורי גיין זה לא כזה גדול, כאילו, זה, בסופו של דבר זה איזשהו ורסיה של Powered by the Apocalypse, יש מובס, יש strong hit, weak hit ומיס, ואת כל הדברים שקשורים מסביב, אבל זה מעניין, עשו למשחק הזה, לא זוכר איך קוראים ליצור שלו. יש שם סולו, יש שם co-op שאפשר לשחק GM-less בקבוצה, ויש guided, שזה הרגיל okay. כאילו. והמשחק עצמו נורא מעניין, הוא משלב דברים כמו קצת Horizon Zero Dawn, קצת Claymore, קצת Westerns, קונספט נחמד. חשבתי כבר שאם הייתי משחק אותו בעצמי אז הייתי יוצר משהו שדומה לדרגון בול, עם זה שכאילו יש סופר סופר לוחמים שנאבקים בנבלים מוזרים, כי למי שלא ראה את הדרגון בול המקורי, כאילו לא דרגון בול זה, בדרגון בול המקורי ש ההשראה שלו היא כמובן מסע למערב, אין ציוויליזציה כל כך. כלומר, יש בית פה, כפר שם, ורוב העולם בדרגון בול הוא וילדרנס. כאילו, מדברים על זה שאיפשהו יש ערים, כי נגיד בולמה מגיעה מעיר וזה, אבל בדרגון בול המקורי לא מראים שום דבר מזה. גוקו וכל החבורה שלו מסתובבת באזורי הפרה, ומדי פעם מגיעים לטורניר הלוחמים הכי גדולים, ומרביצים לאנשים מכות. וזה, זהו, וזה היה, יש משהו קסום באווירה של הסדרה המקורית, שלא כל כך עבר לדרגון בול Z. אבל זה beside the point. זהו, אז סתם, מחשבות על איירון סוורן. סבבה, נסיים פה. זה היה פרק 10-18 של סופי משחקים, עוד שני פרקים יהיה פרק ה-200, אז נצפה לראותכם שם. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isen.me, עם קישורים להרשמה לדרך המועדפת עליכם להאזין לפודקאסטים. את ערן אפשר למצוא בדוורפקאסט.net, על כתפי גמדים באנגלית, הפודקאסט למשחקי תפקידים. וב-up2forplayers.com, הקומיקס ומשחק התפקידים קריסטל הארט, המריב. ערן, נגמר כבר החוברת הזאת?
עוד שבועיים לדעתי.
עוד שבועיים, אוקיי. אני צריך לעשות בינג' על הפרק. כן, זהו. חוץ מזה, אני יכול למצוא אותנו בטוויטרים, ואת כל הקשרים שדיברנו עליהם יהיו בהערות הפרק, כרגיל. וזהו, סיימנו. נתראה בפעם הבאה. להתראות!
להתראות.